הרעיון, אז בעזרת השם אנחנו נלמד שוב פעם רעיון מהרב חרל"פ זצ"ל בעניין הזה של שמחת תורה. בשמיני עצרת מתגלה אהבת השם לבנה. עד שאומר, אני ואתה נעשה סעודה בינינו. מסכת סוכה, דף נ"ה, אומרת שכשנפרדנו מכל הפרים שסיכמנו וסיימנו להקריב בשביל אומות העולם, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, עכשיו כל האנשים יעשו מהחתונה, אני רוצה להישאר יחד עם כנסת ישראל באינטימיות. לא רוצה כבר אף אחד, לא רוצה כבר אורחים, אני רוצה להישאר איתך בשקט. וזה בעצם מנגנון של אהבה, שאנחנו כבר לא בנים, כמובן שאנחנו כבר לא עבדים, אלא לפי חכמי הסוד, אנחנו כבר במדרגה של כנסת ישראל בת זוגו. העובדה שביום הזה יש ייחוד. אי אפשר שהאבא יתייחד עם בנו חס ושלום, אלא עם ביתו, אלא עם אשתו. ולכן כל המהלך של בניית המלכות מראש השנה מסתיים בזיווג. והזיווג הזה הוא נעשה בשמיני עצרת. זאת אומרת שהעמידה פנים אל פנים עכשיו מסתיימת בחיבור, וזה סוד בעצם נעשה סעודה בינינו, כי יש רמז כמובן בסעודה שהלחם נקרא אישה. את הלחם אשר הוא אוכל, סוד של יוסף הצדיק, כדי לבטא בצורה אחרת את המילה בעצם של האישה. ולכן, כתוב במשלי, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. כלומר, כיוון שהאינטימיות צריכה להיות ממש אינטימית, אז כבר אין אף אורח, אין כבר זרים, אין כבר מנגנונים חיצוניים, הכל הופך להיות בעצם מדרגה פנימית, אינטימית, בינו לבינה. ולרגלי ההתגלות של השמחה הנפלאה הלזו, מתעורר בנו תחרות להראות שמחתנו ואהבתנו אליו. כלומר, הכל מתחיל מאהבתו אלינו, ואנחנו בעצם ממטה למעלה מנסים להחזיר לו את האהבה, כמה אנחנו בעצם מקבלים את אהבתו. כלומר, הוא פועל כביכול באור ישר, ואנחנו פועלים באור חוזר, ולפי האור חוזר שאתה ממחיש, ככה אפשר למדוד כמה קיבלת את האהבה שהוא נותן לך. זאת אומרת שהריקוד שלי, שהשמחה שלי, שהתנועה שלי, האנושית, היא תוצאה של כל מה שקיבלתי מהאהבה שלו, מהרצון שלו להתחבר אליי.
זאת אומרת, האור החוזר שלי צריך להיות מינימלי?
להפך, מקסימלי.
למה? כי אם... חוזר זה מה שלא קיבלתי. אם נכנס בתוכלי...
לא, או חוזר זה הכלי שמראה כמה אתה מוכן וכמה קיבלת מהאור הזה שהוא נותן לך. ככל שהכלי שלך גדול יותר, אז אתה עושה פעולות הרבה יותר גדולות שמראות כמה קיבלת אור. זאת אומרת שאם אתה רוקד הרבה בשמחת תורה, אם אתה שמח הרבה בשמחת תורה, זה מראה שקיבלת את אהבתו. בצורה מרובה. ולכן, יש כאן, אומר הרב, כמין תחרות בינינו. לראות בעצם מי קיבל יותר. וככל שאתה מראה את זה, ממחיש את זה, זה אומר שבעצם השמחה שאתה מראה ביום הזה, היא מופלגת יותר מזו של חברך. למה? כי אתה שם קיבלת אור גדול מאוד. וכשם ששני אוהבים, כל אחד רוצה להראות חיבתו לחברו. לעומת זה, מתחרה חברו להראות חיבתו וחברותו. זאת אומרת, בין שני אוהבים, אחד למשל נותן מתנה לשני, אז השני מחזיר לו עוד משהו, והשני נותן לו עוד משהו. אז כאילו כל הזמן זה הולך ומתגבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להראות עוד אהבה, ואנחנו מחזירים לו עוד יותר אהבה, כי הרגשתי שהוא אוהב אותי, אז גם אני רוצה להראות לו. אז אותו דבר, מתוך זה באה תחרות יותר גדולה לראשון להראות אהבה יותר גדולה, לעומת זה מתווסף בחברו עוד יותר לתת לי, ואז זה איזה מין מנגנון שהוא בעצם ספירלי, ו... איך קוראים לזה? אקספוננציאלי, שבעצם מתגבר יותר מהמידה הרגילה שהייתה בהתחלה. ולכן ההתחרות הזאת מביאה אהבה לאין קץ, כך ביחס אהבתו לישראל, אנו מתחרים להראות אהבתנו אליו, ולעומת זה מתגלה אהבתו יותר גדולה מאיתו אלינו, ומאלינו אליו, ומאליו אלינו, עד אין קץ. כלומר זה רצו ושוב, אור ישר, אור חוזר, אחרי זה אור ישר עוד יותר גדול, ואור חוזר עוד יותר גדול, שמגדיר עוד פעם אור חזר וכו' וכו'.
זה קולט שם
או
זה
חג בשמחת תורה? מה? פה זה בשמחת תורה, זה באופן מוחשי אמיתי, כי זה היום שאתה בעצם לא לומד. בשמחת תורה לא לומדים תורה. בשמחת תורה חיים תורה. נושמים תורה, רוקדים תורה. שמחים תורה. אם היית לומד בשמחת תורה, זה אומר שאתה עדיין רוצה לבדוק בפנים מה יש לו להציע לך. אנחנו כבר יודעים בשמחת תורה מה יש לו להציע לנו. אז אני לא צריך לפתוח את הספר אפילו. אני רוקד עם הספר סגור. זאת אומרת, יש לי אמונה פשוטה שכל מה שיש בספר הזה, זה החיים שלי. לכן אני רוקד עם הספר הסגור. וכל הבניין שם זה ממש להאמין באמונה שלמה שהתורה הזאת היא חלק ממני, ולכן אני בעצם רוקד איתה. אז רוב היום אתם לא תראו הרבה אנשים לומדים תורה ביום הזה.
אז למה דווקא פותחים את הספר
לכל החיים קרובים? זה חלק אחר, זה בגלל שאתה צריך לסיים בעצם את התורה כדי לחזור לבראשית. אז אנחנו חייבים לסיים את התורה, ובסיום התורה יש את הברכות של כל ה... שבטים, שזה דווקא להמחיש לנו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, דרך משה רבנו שהוא נביא, הוא נתן לכל שבט ושבט את הברכה המיוחסת לו, וגם כשאתה עולה לתורה, איפה שאתה נמצא בעלייה שלך, גם זה רמז למדרגה שקיבלת השנה. כי זה מסתובב, נכון? אז אמנם יש כהן, אבל אחרי זה תלוי באיזה עלייה אתה, וגם אם אין כהן בקהל, אז כל הזמן קוראים חלקים, 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 אז לפעמים אתה נופל על ראובן, לפעמים על יוסף, לפעמים על לוי, כן? אז כל שנה ושנה בעצם יש לך קריאה שמתאימה לשנה שלך. ואז אתה יכול לפי הקריאה הזאת להבין את המעמד שלך, למי אתה דומה יותר מהשבטים.
איזה קריאה?
לתורה, אתה עולה לתורה מחר.
כן, אבל לא ניקוי מול השעמה?
לא, לא. כל אחד זה מסתובב?
רק חג כול
השעמה. אצלנו לא, ככה עושים. קוראים את הכל, ותלוי איפה אתה נמצא. אני לא מדבר על הקריאה האחת. אני מדבר, אנחנו פה מחלקים בכל מקום, בכל פינה, מוציאים את כל הספרים, וקוראים חלקים, 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 חלקים. אז יש בעצם קריאה של כל השבטים, ברכה של השבטים.
זה השפעה על השנה.
זה מה שבעצם, זה המדרגה שאתה נמצא בה היום.
היום, בשנה שעבר או בשנה שעבר?
השנה שבעצם עכשיו אתה נמצא בה ברגע הזה שאני מדבר איתך, אתה בקומה מסוימת של המציאות, והקריאה כמו שלמשל כשאתה עולה בשבת לתורה, אז אם קיבלת חמישי, רביעי, שישי, לא יודע מה, גם שם כתוב בדיוק את הסיפור של החיים שלך באותו שבוע, באותו עניין. רק מי שמבין ומעמיק, אתה יודע שבעצם התורה מדברת איתו עכשיו כנבואה. זאת אומרת שזה ספציפית, כמובן שכל הקהל שומע, אבל זה עלייה שלך. אתה עלית, זה אתה קראת. גם אם אתה לא יודע לקרוא, מישהו קרא בשבילך, זה הקריאה שלך. ולכן מה שכתוב בטקסט הקטן הזה של הקטע שאתה שייך לו, זה בעצם מסר בשבילך.
זה נראה גם בשנה הזאת.
נכון. זה מה שאני אומר, כל פעם שעולים לתורה. נכון, פה זה הסוף. זה הסוף של הכל וזה הברכה.
זה הסוף,
זה ההתחלה. זה הסוף, ההתחלה זה שבת, בראשית. אנחנו נקרא את החלק הראשון של בעצם העלייה הראשונה, גם מחר, אבל הסיום זה הברכה, שברך משה את בני ישראל. ולכן לפי המקום שאתה נמצא בו, אתה דומה יותר לראובן, אתה דומה יותר ללוי, אתה דומה יותר ליוסף וכו'.
אם אתה עולה בבראשית, אז משה.
מה?
אם אתה עולה בבראשית.
כן.
אז אתה לא...
זה לא כבר השבטים.
מי שלא עולה לבראשית.
אבל אתה חייב לעלות מחר לתורה.
וזאת
הברכה.
אני לא אומר
שאתה ילדי, אז מה? אז הוא יכול לעלות גם שם, וגם שם. מה, אסור לך לעלות פעמיים בתורה באותו יום?
אני
יודע,
אם יש ספר אחד, כי אם יש ספר אחד, לא הרבה
ספרים. בסדר, אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם העלייה שלך תהיה על הבניין שעכשיו עלית בו. זה בסדר גמור, גם אם עלית בהתחלה חדשה. כלומר, המושגים של ימי הסוכות ותוקף גודלם ותפארתם, הם זורמים כל כך בזרם בלתי נפסק, שמרגע לרגע משתנים לגמרי. כן? כלומר, הרב כאן מזכיר לנו את הארעיות של הסוכה. שמה קורה בארעיות הזאת? כל רגע מחדש אתה מקבל בעצם זרם אחר. גם אם זה אותו זרם בלתי פוסק מאותו אור מקורי, אתה, כיוון שהסוכה היא ארעית, כל שנייה אתה מתחדש בה. אתה לא מקבל מה שקיבל כרגע קודם, אתה מקבל לפי המדרגה של עכשיו. ולכן המעמד הזה הוא בעצם מעמד של רגע שמשתנה כל רגע. לפיכך היא דירת הרי, שהענן קבוע להיות כמו שהיו מקודם, והרי הוא ההתעלות הבלתי נפסקת. עכשיו אתם מבינים איך הרב מתרגם את הארעיות של הסוכה. מה זאת אומרת הארעיות של הסוכה? שבעצם הקדושה שאתה מגלה משתנה כל שנייה. וזה דבר עצום, למה? כי אתה בעצם מתחדש כל רגע. והסוכה משתנה כל רגע, אתה עובר מסוכה לסוכה באותה סוכה. זאת אומרת שזה בעצם לא נותן לך מנוחה.
המון רגעים.
המון רגעים, אין סוף של רגעים, ואיך קוראים להם ברמז? יוסף. לכן, אם חשבת בעצם להירגע, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של תופיף, של יוסף. כלומר, אומרים לך בעצם, אל תרדם, תוסיף עוד מדרגה, על המדרגה שהייתה קודם. אז עכשיו הוספת מדרגה, אתה אומר, טוב, אני יכול לנוח? לא. עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת. צדיקים, אין להם מנוחה. הולכים מחי ללחי. כלומר, לא נותנים לך להיות בשקט, כמו שכל מלאך אומר לחתיכת דשא, או עשב גדל. כל שנייה גדל, גדל, גדל. כלומר, מישהו בא ודואג לך שתפסיק להיות מי שהיית לפני 5 דקות. אתה לא מסוגל להתחדש, יש לך בעיה. ולכן אנחנו כל הזמן בהתחדשות. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. כשושנה כזאת שיכולה ומסוגלת להשתנות כל רגע. ולכן, כמו שכך יהיה לעתיד לבוא, שיהיה הכל בדרך הרי. עתידה אישה שתלד בכל יום. כן, ככה כתוב במסכת שבת דף למד. זאת אומרת שהאישה תלד כל יום, מה זאת אומרת שהיא תלד כל יום? אז בפשט זה אומר שיהיה לתינוק כל יום, זאת אומרת שבעצם היא הרה ויולדת יחדיו. כלומר, אין זמן כבר של עיבור. למה? כי הסיבות והתוצאות תהיינה כל כך קשורות אחת בשנייה, שבעצם אתה תראה בסיבה כבר את התוצאה. ולכן יש לך לידה, זאת אומרת פרי חדש כל רגע מחדש. ואתה רואה בעצם את התוצאות של ההשפעות שלך, של ההשקעות שלך, כל שנייה. ולכן לא יהיה זמן כמו הזמן של היום, שהיום בין השקעה לבין תוצאה, יש לך שנה, שנתיים, 10 שנים, אתה לא יודע מה יצא. שם אתה רואה כבר את הסיבה ואת התוצאה. למה? כי אנחנו כמו בפירמידה שחוזרים למקור. וכשחוזרים להשפיט, אז הצד האחד של המשולש והצד השני מתקרבים אחד לשני, עד שאתה מגיע לפסגה, ושם בעצם יש לך סיבה ותוצאה. זה אומר שאנחנו נגיע למדרגה כזאת של ראיית העתיד כבר בעבר, כבר בהווה. כלומר, לא יהיה הפרש בין עתיד לעבר להווה. כלומר, אנחנו נראה את המציאות כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו רואה אותה. עבר, הווה ויהיה. היה, הווה ויהיה. זאת אומרת שתהיה לנו ראייה אלוהית על המציאות. זה משנה את כל הגישה שלנו. אתה תראה בעצם מה ילד יום. אתה תהיה כמו בתוך הבטן של אמא שלך, ששם כתוב במסכת נידה, שהיית רואה מסוף העולם עד סוף העולם. כמו שאמרנו קודם, אני ראשון ואני אחרון. איך אתה יכול לראות את הדברים האלה? פשוט כשיש לך ראייה כוללת וכוללת על כל המציאות כולה. בניין שלם שאתה רואה בעצם את הסיבות ואת התוצאות. ולכן לאו דווקא הולדה גשמית, אומר הרב, אלא גם הולדה רוחנית מיום ליום, משעה לשעה, מרגע לרגע. יהיו התעלויות באין קץ ותכלית. כל רגע אנחנו נתעלה יותר, בלי שום קבע. כי הכל יהיה בדרך הרי, וזה סוכת דוד לעתיד. אז איך קוראים לסוכה הזאת? נופלת. למה סוכת דוד הנופלת? כי כל רגע אתה מקים אותה מחדש, כל רגע אתה בעצם בונה אותה מחדש. מי עשה את הדבר הזה? משה רבנו, אתם זוכרים? בהקמת המשכן, במשך כמה ימים? שבעה ימים, משה רבנו מפרק ובונה. מפרק ובונה את המשכן. אתם יודעים מה זה משכן? זה עבודה מטורפת. להקים ולפרק במשך שבוע שלם לבדו. זה לא אנושי בכלל. אי אפשר להבין איך הוא עושה את זה. וזה מה שהוא עושה משה. למה? כי הוא בעצם מכשיר את עצמו לבניין וחורבן, לבניין וחורבן, לבניין וחורבן, כדי להיות במגמה של כל הזמן הולך ותשתכלל. עד שביום השמיני, כשהוא עובר כבר את גדר הטבע, אז הוא בונה והשכינה יורדת. והגילוי נעשה. זאת אומרת שיש בניין. כל פעם הוא בעצם בונה את זה בקומה אחרת. היום הראשון הוא בונה את זה בחסד, ולפי הספירות כמובן, גבורה ביום השני, תפארת, נצח, קוד, יסוד. אותו דבר האושפיזין, כמו שהסברנו. זאת אומרת שלמקדש יש שבעה גוונים, והשמיני הוא השכינה שמתגלה בתוך השבע. כמו שאמרנו ביום הכיפורים, אחד ואחד, אחד ושתיים, אחד ושלוש, אחד וארבע, וחמש, ושש, ושבע. זאת אומרת, האחד שהוא אחד בלתי מספר, מתגלה בשבעה. שהם אחד ביחס לשני ולשלישי ולרביעי ולחמישי, לשישי ולשביעי. במילים אחרות, האובייקטיבי האחד יורד לכל הסגנונות של החיים שלנו. אחד מתגלה בשבע. א' על ז' אז
ישיר
משה. רק בצורה כזאת אתה יכול בעצם לפרוץ. כמו שאמר יאיר מקודם, שהעניין של השמחה זה בעצם פריצת הגבולות, אז אתם זוכרים שעשינו שיעור על העניין של הצחוק, שזה אותו דבר, שזה לצאת מהחוקיות. זה חוק. לכן מי שבעצם מסוגל לצאת מהחוקיות, אז הוא בעצם פורץ, ולכן מופיעה השמחה. כי אם אתה מקובע בתוך דבר שהוא לא משתנה, אתה לא יכול לצחוק. מתי צוחקים? כשמשהו יצא מהחוקיות. כשמשהו קורה שלא היה מתוכנן. עכשיו מישהו תעשה איזה פעולה שלא קשורה לעניין, הכיסא שלו עכשיו לא יודע מה נשבר, כולם מסתכלים עליו ומחייכים, כן, משהו יצא מהחוק. למרות שזה לא כל כך מצחיק, אבל יצא משהו מהחוק, אחד מחליק על קליפת בננה, אחד תוקע לא יודע מה, כן, אני רואה מה שאתה חושב, לא חשוב. וכל מה שקונים המושגים הארעיים, כן, בימי הסוכות, הם נקבעים בעצרת, לקביעות לכל ימי השנה, לקביעות לכל ימי השנה. זאת אומרת, מה קורה עכשיו? כל מה שהיה בעריות במשך כל הימים של הסוכה, שאמרנו מסוכה לסוכה, אז כמה מדרגות כאלה היו בחג הסוכות? אין ספור. כל אחד כמה שיכול היה לעלות, 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 נגיד שהיו לך 20 אלף עליות כאלה בתוך הסוכה, מגיע עכשיו שמיני חג עצרת, ומה זה עצרת? זהו. לעצור. כלומר, אתה לוקח את כל הארעיות ואתה הופך אותה לקביעות. תשימו לב. מה זה אומר? אבל מה זה אומר? אם הפכתי את כל הרגעים הרעים לקביעות, זה אומר שכל השנה יהיה לי מה? הרעיות. בטח. אספתי את כל הרגעים, והפכתי את הרעיות הזאת לקבע. כלומר, היא קבועה. הרעיות הזאת תהיה קבועה בכל השנה. זאת אומרת שכל השנה אלך ואתחדש כל שנייה מחדש. אתם מבינים איזה יופי זה?
רק יום אחד בשנה שאפשר לגבי...
נכון. אז זה הבניין הזה, בשמיני עצרת ובחג עצרת בשבוע.
לא, אתה צריך לעשות את זה כל הזמן, סוכות ובשמיני עצרת.
לא, בסוכות אתה פשוט חי את זה. אתה הולך מקומה לקומה. מתי אתה אוסף את זה? רק ב... שמיני עצרת, או בחג השבועות ביחס לפסח. אתה הופך את זה לקבוע. לא. שם אתה מתחדש. כל הזמן אתה תתחדש, 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 תתחדש. למה? כי הפכת בעצם לקביעות את ההתחדשות שלך. ההתחדשות שלך תהפוך להיות קבועה. כלומר, מה הקבע שלך בחיים? להתחדש. זה הסוד של שמיני עצרת. ולכן עצרת תהיה לכם. בסדר? גם שמחת בית השואבה הוא השגת התעלות מרגע לרגע. אותו דבר. מה שאמרנו על חג הסוכות שווה גם לשמחת בית השואבה.
זה הרעיון. בעצם, כמה שיצא לעשות הרגעים של החשיות האלה למעלה, זה בעצם ההספקה שיש לך להתמודד עם כל הנפילות שלו.
נכון, נכון. זה כאילו אגרת נשק לכל ההתמודדויות שיהיו לך בזמנים של חושך. בדיוק. אתה תשלוף כל פעם לפי המצב שאתה נופל בו ולצאת מזה, כי יש לך כוח התחדשות.
כמו שאמרת מקודם, איפה הניסיון הוא ברגע שנפלת.
נכון.
עכשיו, אם אתה צריך להתנהג, להתייחס לזה אחרת, אז בעצם
נצטרך
לומר.
בדיוק, לא חדש.
אז פה אתה
עושה את
הכוח להתמודד אחרת.
נכון. זאת אומרת, אתה בעצם רואה התחדשות אפילו במצב שנראה לך כאבוד, כסגור. ראיתם שיש קושי לאנשים לראות תיקון. כאילו הכל נראה אבוד. אין מה לעשות. ככה זה. אנחנו תקועים. זה מין מנטליות כזאת שסוגרת את האדם בתוך מנגנון שהוא אסור והוא לא יכול לצאת ממעשר. והוא אומר לעצמו, כל הזמן משכנע לעצמו או תעצמו, שהוא גם שומע שאומרים לו את זה. זה לא מעצמו, הוא שומע. אומרים לו, הדור הזה הוא דפוק. אז אין מה לעשות יותר, אנחנו דפוקים. כלומר, במים אחרות, אם אתה שואל, אתה זוכה למשיח? אומר, לא, אי אפשר. הדור שלי כל כך מלוכלך שאין סיכוי שהמשיח יבוא בדור כזה.
הוא מקבע את המחיצה.
חז ושלום, אז לא רק זה, אלא הוא מקבע את המצב הגלותי של האומה, כאילו הגלות יותר חזקה מהקדוש ברוך הוא הגואל. כאילו המוות יותר חזק מהחיים. כאילו המנגנון הסוגר, הכלא, יותר חזק מהחירות. צריך להיזהר מאוד לא להיכנס למצב כזה ולשמור על אופטימיות. בסדר? זה תלוי במצב שאת נמצאת בו. כלומר, אם את רואה שיש לך בעיה, למשל נפלת באובר חסד, עשית טוב למישהו, אבל את עושה לו יותר מדי ממה שהוא יכול ומסוגל לקבל, אז איפה ההתחדשות שלך? בגבורה. אז את צריכה עכשיו לשנות את זה.
לשנות ביום הזה יש כוח, פוטנציאל, השפעה כל השנה.
כי באחד הסוכות, ביום השני שהיית בסוכות, שהאורח היה איתך, כמה עליות היו לך?
כמה אתה יכול, אבל יש...
אלפים. זאת אומרת שאתה יכול לשלוף אחד מהגבורות של יום שני של חג הסוכות למצב שאת צריכה להשתמש בכלי אחד של נשק. יש לך 20,000 כדורים. את יכולה לראות כדור אחד, שניים, שלושה, ווידוע הריגה. עוד אחד בראש. תן לי לשאוף למגע עד שאתה מתקרב. פאפאם, פאפאם, פום.
יש בלי ספק בעיה.
בסדר?
אני רוצה,
כן.
אפרופו מה שאמרת, הרב קוק פה, יש פה איזושהי פסקה שמאוד משכה את עיניי,
כן.
העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתאמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבודה קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה, כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות.
נכון. פרק ה', נכון?
כן.
פרק ה'. זה הסוד של התשובה. כלומר, לא להיקבע בשום מנגנון חטאי. זה גלות. ולכן אם אתה מקובע במדרגה אחת, אתה לא מסוגל לצאת מהמדרגה הזאת, גם זה חטא. כל הזמן אתה צריך להיות בגמישות. וכל הזמן לשנות עמדה. אתה צריך לזוז. כן, גם אם יש לך אויב, אתה לא יכול להישאר באותה זה, כי הוא כבר מזהה אותך, איפה אתה נמצא, איפה אתה זה. כל הזמן אתה צריך לשגע אותו.
זאת לא יהדות טיפוסית לתארי.
נכון, נכון, זאת הבעיה. וצריך לעשות את זה. כי אם לא, אז אתה לא בחירות הזאת. דואגים לך שתהיה חירותי. אם אתה לא חירות, אתה לא יכול.
למה אתה אומר את זה?
לא, כי מה שהוא רואה זה בעצם מה שלימדו במשך כל הדורות, זה ההפך מזה. כלומר, להיות תקוע באיזה מצב ולא לזוז, לפחד מלזוז.
לא, לפחד מלהתאמה, לפחד מלזוז.
לא, אבל זה במקרה הטוב, אבל לפעמים סוגרים אותך באיזה מנגנון, שאומרים לך עדיף שלא תזוז משם, לפחות תסקת איזה מדרגה, תשמור על המהירות הזאת, אל תשנה שום דבר עכשיו. אז אתה מתיישן בעצם. אתה מתיישן. יש לך, אתה יודע מה יש לך, אתה לא יודע מה אתה הולך להפסיד. או מה אתה הולך להרוויח, או שבכלל לא תרוויח.
הרב, וכל כך הפנמנו את מה שאתה אומר כרגע, שאנחנו גם לא מקבלים את החברות אפילו.
כן, כי זה קשה. אתה רואה שזה אנטי,
אני ואני ואני.
כי זה אנטי תזה לכל המנגנון הזה, שהוא בעצם אלוהי. ברגע שאתה מכניס את המנגנון לפן אישי, אז אתה כבר מיישן את המנגנון, ואתה בעצם אומר, אני לא יכול לזוז מזה, אני תקוע בזה. אני לא יכול לצאת מזה. אין יציאה מזה, זה עבוד. זה נקרא ים סוף. אני לא יכול לחצות את הים כבר. ואז באים ואומרים לך, לא. תצא מהמנגנון הזה. המנגנון הזה, תמיד, כל פעם שאתה נוגע בו, הוא סוגר אותך במנגנון של הגנה. אז אתה מוציא תמיד אותו, אתה שולף תמיד אותו, אותו נשק הגנתי.
ואיך להישמע, זה נשמע, יכול, לתפיסה כזאת, זה יכול להישמע כמו יצרה.
נכון, הזה. נכון. לכן הרב קוק כל כך מפריע. כי הוא פשוט שובר את כל הסיגמות. את כל מה שקיבלנו עד היום. זה חידוש עולמי, הדבר הזה.
אין לו מחסום, לשום דבר.
כן, זה מדרגה חירותית אלוהית. כלומר, הוא לא פוחד מלומר את זה, יש לו אומץ. שמפחידה את השיטה הגלותית, שזורקת את הרב קוק לכל הרוחות. הרב קוק מבחינתם זה כופר. כן, והיה קשה לו להיכנס. אפילו הבן שלו, כן, פחד מלכתוב כמה קטעים. והוא היה אומר לאבא שלו, אני מפחד שלא יקבלו את זה. והרב היה צועק על הבן שלו, היה אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה מפחד מהאנשים ואתה לא מפחד מהאמת? כן, זה אומץ, זה לא פשוט בכלל. נכון, 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 להרפות. קושי להרפות. נכון. ולכן אנשים נשארים בתורה גלותית. וזאת תורה, איך קוראים לתורה הזאת? התורה הגואלת. ככה מכנה את זה הבן, רב צבי יהודה. מכנה את התורה של אבא שלו, התורה הגואלת. כלומר, תורה כזאת גואלת אותך מכל מיני גלויות, מכל מיני סגירות. זה מוציא אותך לפן חדש, אבל אתה גם כן הרבה יותר חופשי, הרבה יותר חירותי, להתבטא. עד כדי כך שזה צורם למי שלא רגיל.
אני לא מפחד לקבל את האחר.
נכון, אבל הוא כן יפחד. אתה מבין? לכן מה השיטה למשל? השיטה היא זה לא לפחד. אתה יכול לפתוח ספר תניה?
כן.
כן. אתה יכול לפתוח ספר של רבי נחמן?
כן.
כן. אתה יכול לפתוח ספר של רבי יואל מסתמה?
כן, כן.
אבל הוא לא יפתח ספר של הרב קוק. אתה מבין? יש יצר הרע של ישיבות. ככה זה נקרא. את הספר הזה לא לומדים.
אבל זה כופר בעיקר.
נכון. וזאת הבעיה. ככל שהתורה שלך יותר כללי, אז אתה מסוגל להכיל את הכל. אתה מבין שיש לו מה להביא לי. בסגנון שלו.
טוב, אתה נתן זה שכל אחד יש לו את האסכולה שלו, והם רוצים להסתכל במה שגורש להם.
נכון, נכון, הבעיה זה
ש...
הבעיה זה שאתה כבר לא נותן מקום לכלום. כלומר, הרב X הופך להיות הדבר היחידי. אין לי שום אפשרות פתיחות לכלום. אני סגור במנגנון. ופה זה להפך. אם אתה רוצה לקבל תורה, אתה צריך להיות קודם כל חירותי. אתה צריך לצאת ממצרים.
כמו אמרת, לשורתם זה תהליך.
נכון, נכון, נכון.
בעזרת השם.
בוודאי, אנחנו
עכשיו מדברים.
נכון, אנחנו מדברים, אבל על אידיאל, אנחנו חייבים כמרצים, כמעבירים שיעורים, להיות בקריקטורה. כלומר, להגזים בכוונה את הדפקטים. מה עושה קריקטורית? הוא מגדיל לך את האף, מגדיל לך את האוזניים, עושה, הופך אותך לשפן. באמת, אם אתה מסתכל על הבן אדם, הוא דומה לשפן. כן? אבל הוא מראה לך את זה. אז זה בדיוק העניין. או לחתול, או לארנבת, או לנה. כן? אבל זה בדיוק העניין. כלומר, מי שלומד תורה בצורה כזאת, צריך להיות מסוגל להעצים, בכוונה, להגזים בבעיה כדי למקד ולראות אותה. זה מה שעשו עלינו הנאצים. בקריקטורות שלהם, הם הראו לנו איפה הבעיות שלנו, או איפה הנקודות שלנו הטובות. למשל, היהודי עם האף הגדול, זה אומר שאנחנו ערך הפיים, שיש לנו סבלנות. כי אף גדול פירושו סבלנות.
או השפעה.
להשפעה. אז הם לקחו את זה ב... קטע הרע, ואנחנו צריכים להבין, הנה, הוא שם לי עכשיו מדגיש צהוב, מרקר, על הקטע שאני צריך לפתח בחיים שלי. כנראה שאני לא מספיק טוב עם החבר שלי.
אבל
אנחנו
יכולים להתפתח אבל ממקום אחר גם בראש, ולא להתפתח כל הזמן באותו מבט, לחפש כל הזמן הוכחות לרעיון שיש. גם אם אנחנו יכולים להיות מאוד מקשימה עם הנאצים ולהסתכל או להדגיש לא בצורה אלימה.
אני מבין. זאת אומרת שאנחנו צריכים גם בצורה, גם בצורה, באיך ולא במה, גם כן לשנות. נכון? נכון, נכון. ולכן, איך את מזהה בעצם רב גדול? שהוא מכיל. הוא מכיל את מה? את כל ההתנגדויות, את כל מה שיש מסביב. והוא אומר, זה בסדר, גם זה קיים, זה בסדר גמור, אתה צודק. יש לך את הזווית שלך, זה בסדר גמור. אני לא אומר שאתה טועה. אמרתי, מי שלא לגיטימי הוא רק אחד. מישהו נגד החיים. כל השאר, זה בעד החיים, בעד גילוי השם בעולם, אז יש לו מקום. זהו, והוא משלים אותי ואני משלים אותו. היחיד שהוא לא לגיטימי בחיים שלנו כיהודים, זה אדם שהוא נגד החיים. זהו. מה? אז שוב פעם, אז אתה צריך להיות במלחמתה של תורה מבלי לפסול את האדם הספציפי. זה נקרא מלחמתה של תורה. כלומר, תביא לי פסוקים, אני אביא לך פסוקים, תביא לי מקורות, אני אביא לך מקורות. זה מלחמתה של תורה, לא צריך לפחד מזה. צריך לעמוד על שלך, לעמוד על העקרונות שאתה מאמין בהם, אבל לדעת שהשני גם כן יש לו מקום.
דברת על החוצפה, על
כן.
אז הוא כותב כאן, בלא החוצפה דעקבתה זה משיחה, לא יהיה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור.
נכון.
רק על ידי התעבות ההרגשות שעל ידי החוצפה, יהיה אפשר לקבל ההורות שכליות עליוניות מאוד, וסוף סוף שהכל ישוב ותיקונו הגמור.
נכון, למה? על מה הוא מדבר? הוא מדבר על החילונות. כלומר, החילונים של היום הגרמו לדתיים
לזוז מהמקום.
יפה. ולמצוא פתרונות ומקורות ותורה הרבה יותר פנימית. למה? כי החילוני ישאל אותך שאלות שיכולות לרסק לך את הכל.
זה לא זה שלפי זה שהם פסולת גורן ויקב, החילונים הם מסחק שלנו.
יפה. זאת אומרת שבעצם אנחנו חייבים להשתמש בהם.
אתם מגדילים אותם.
יפה, כחוצפה. כלומר, מה זה חוצפה? זה חוץ פה. פה זה מלכות. הם יכריחו אותך להוציא דברים שאתה בעצמך פחדת. כלומר, החוצפה די כבטה דמשיכה, זה החילונות. והיא תגרום לנו לגלות את הסוד, כי היא תגרום לך להעמיק בתורה. כי אתה תראה את האנשים האלה שהם לא מקבלים ממך, לאן הם ילכו? להודו, או לקטמנדו. אז אתה צריך עכשיו להוציא תורה חדשה, הרבה יותר גבוהה. אז מי עשה את זה? החילונים. וגם על זה מקבלו שכר, כי בזכותם תבוא הגאולה. אז עוד פעם אתה לא יכול למדוד שום אחד ואחד.
ככה אני מרגיש של חברים שלי, שכנים, שלא עשו ברית לבן
שלך. בוודאי, הם מילדים אותנו. הם מוציאים ממך את הדברים שאפילו אתה פחדת לדבר עליהם. בסדר, אז שואלים אותנו שאלות מאוד מאוד קשות, מאוד נוקבות. אז בהתחלה, או שאתה מפחד, אתה אומר, לא, אני לא יכול, אני לא יכול להתמודד עם הדברים האלה, אתם רשעים, מה זה השאלות האלה, אתה לא מתבייש וזה. או שאתה עמית, ואתה מתמודד, ולאט לאט אתה מתרגל, ואתה לומד לתת תשובות. דע מה שתשיב לאפיקורס.
ואם תשיב לא נכון, תשיב בצורה לא נכונה.
לכן אתה צריך ללמוד. לכן אתה צריך להעמיק.
אבל אתה, כאילו, אם אתה עונה למישהו ש...
אתה לא חייב לענות מיד. תגיד לו, אני אחשוב על זה, אתה צודק, תן לי לחשוב על העניין. אתה לא צריך לשלוף כל רגע תשובה. תגיד לו, שמעתי את השאלה שלך, אני צריך באמת להעמיק בנושא. אז זה, אתה לא חייב לשלוף מיד תשובות.
זה הצהרה והצהר, שוב,
לא לפחד מזה, לקחת זמן.
אין לך מה לענות.
יש לי מה לענות, אני צריך לבדוק את זה. אני שמעתי את הטענה שלך, היא נראית לי מאוד חכמה, מאוד רצינית. אני לא רוצה לענות לך על רגל אחת. אני אחשוב על זה, אני אביא לך תשובה מסודרת. אין שום בעיה בזה. מה?
זה דעת, זה לא רק תשיב לפיפור,
צריך לחיות. נכון, זה דעת. לכן הוא שאבתי מים בססון. מה זאת אומרת הוא שאבתי מים בססון? שאיבת המים צריכה להיות בססון. מה זה ססון ביחד לשמחה?
זה זכר.
קודם כל זה זכר, השמחה היא נקבה, אבל הססון זה זכר. אתם יודעים שהיו שני אנשים עבריינים, כתוב במסכת סוכה, שאחד קראו לו ססון, ואחד קראו לו סים. כתוב במסכת סוכה. והיה ויכוח ביניהם כל הזמן. כל אחד היה צוחק על השני. אומר לו, מה אתה בכלל? כתוב, לא יודע, כי בשמחה תצאו, אז אומר, עוד מעט יזרקו אותך. אומר, אתה מי אתה? אתה נוד בכלל שישאבו מים בך. כי ישאבו מים בססון ממעייני הישועה, והוא צוחק עליו, והוא צוחק עליו, כל הזמן עם פסוקים מהתורה. אז בעצם, בסופו של דבר, המחלוקת ביניהם מסתיימת במה? בשניהם יחד. ססון זה בעצם החלק הזכרי שהולך לכיוון השמחה, שהוא כבר הביטוי החיצוני של הדבר. אז מה זה הושאבתי מים בססון? איך שואבים מים? על ידי ססון, כלומר על ידי המספר 6. רק בשש שואבים מים. אתם מבינים מה זה אומר?
שרק על ידי שש מדרגות יצא לי מים.
יפה, זאת אומרת שאם אתה בעצם שואב בשש, בססון הזה, אתה יכול לגלות שמחה. ושאפתם מים בשש מדרגות. כלומר, יש לך בעצם שישה ימים או שש מדרגות כדי לשאוב את המים של המלכות. ולכן כי הושאפה מים בססון, מאיפה? מהמעיין של הישוע. איפה זה הישוע?
קודש
הקודשים. איפה בא הישוע? לא, אבל מאיפה בא הישוע עצמה? מאיזה ספירה? מה?
רחמים.
בינה. ומי זה המעיין של הישועה?
חוכמה.
בדיוק. זאת אומרת שהושאפתם מים בססון, מאיפה? מהמעיין של הישועה, לא מהישועה. כלומר מהחוכמה. במילים אחרות, אם אני מתרגם את זה לעולמות, מה זה חוכמה? אצילות. לא לפרצופים, עולמות. כלומר, הצודקת שזה בפרצופים זה אבא. כלומר, מאיפה יכולה לבוא הגאולה? רק מגילוי עולם האצילות בעולמנו. וזה חידוש של הרמח"ל.
אצילות. לא בריאה,
לא, שום דבר, רק אצילות. רק אצילות. זה חוכמת הקבלה. זה חוכמת הקבלה. זה חוכמת הסוד, נקראת חוכמת האצילות. לימוד האצילות זה לימוד הסוד. שוב פעם, הרמח"ל מחזיר אותנו בצורות שונות. כן, כל אחד בא ומחזיר אותנו לאותו עניין. אתה רוצה גאולה, אתה חייב תורת הסוד, שבאה מעולם של אצל. רק אם יש לך אצל, יש לך הגנה. ותרגום מיונתן, כן? ותקבלון אולפן, כן חדתין מבחירי צדיקיה. כלומר, מה אומר התרגום? יונתן בן עוזיאל. מי זה היה יונתן בן עוזיאל? התלמיד של מי? תלמיד הכי גדול של מי? יונתן בן עוזיאל הוא היה התלמיד הגדול המובהק של... מי? טוב, תסתכלו ב... תסתכלו, תלמדו את זה, זה חשוב מאוד לדעת. ערבי? כן.
נערת אותו.
הנה, זהו, אני נכנס עכשיו ל... כן. נכון. הטענה הזאת היא בעצם אצל חכמי הסוד לא נכונה. קודם כל כי החיים הרבה יותר חזקים, וברוב השיעורים של תורת הפנימיות יש נשים. והרבה יותר מגברים, בכמויות של אחוזים שאנחנו לא מבינים אפילו מה קורה. של כמעט 90% נשים ו-10% גברים. מה? בגלל שיש להם את הצניות הנחוצה לזה. גברים, ברגע שהוא יודע דבר קטן, הוא מיד מתפוצץ.
אני אספר לחבר'ה.
האישה יודעת להכיל. יש לה את הכוח הזה. יש לה את ה... בוודאי. אני למדתי חברותה עם אישה שלמדה חברות עם הרב קוק. אישה שלמדה חברותה עם הבן, לא עם האבא, עם הרב צבי יהודה, חברותה שנים, קראו לה רות רשלברג, ואני זכיתי ללמוד עם אותה אישה שלמדה עם הרב קוק. גם כן חברותה.
גם חידוש.
ואתם לא מבינים מה למדתי ממנה. פשוט, כשהיא נכנסה לרב קוק, היא נכנסה בחוצפה. היא נכנסה אצל הרב קוק, ליד כל התלמידים, ואמרה לו, כבוד הרב, אתה מלמד תורה, אני רוצה חברותה איתך. ליד כל התלמידים. והרב קוק ענה לה, אני מסכים. וצביעה, והיא באה לאחד מהשיעורים שלי, ואחרי השיעור היא באה ואמרה לי, אני רוצה ללמוד איתך חברותה. אמרתי לה, למה? אף פעם אישה לא שאלה אותי דבר כזה. ועניתי לה ספונטנית, הרגשתי שיש לה איזה משהו גדול מאוד, אישה מאוד, היא נפטרה עכשיו. אמרתי לה בשמחה. אומרת לי, תודה רבה שענית לי, ענית לי כמו הרב קוק. אמרתי לה, מה? ספרי לי, והיא סיפרה לי את זה. היא למדה איתו 3 שנים, חברותה. איתי היא למדה 6 חודשים, ואחרי זה היא נפטרה. בעיר העתיקה בירושלים. מה זה אומר? שיש לנשים השגה מאוד פנימית בעולם הזה. למה? כי יש עדינות שאין לגברים. יש עדן באישה, ביכולת שלה לקבל, בלי להפעיל יותר מדי את המוח. יש נשים שהן מאוד גבריות, ואז המוח שלהן סוגר להן קצת את הקבלה, אז הן כל הזמן בהתנגדות, אבל לאט לאט זה מתרחך, והן לומדות להיות אישה ולקבל.
מה אתה אומר
שאומר,
אני לא מחובר לזה?
בסדר, יש אנשים שלא מחוברים. יש אנשים שהטבע שלהם לא מחובר לזה, זאת אומרת שמבחינתם, כמה סוגים של נשמות יש? שבעה. לא אינסוף, שבעה. יש חסידים, יש גיבורים, כלומר מתנגדים, יש תפארת שזה נקרא מראי תורה, יש נביאים, יש חוזים, נצח והוד, יש צדיקים, יסוד, ויש מלאכים, מלכות. זהו, אין יותר מזה. אז יש לך מול החסידים מתנגדים. אם אתה רואה שהיא מתנגדת, אז אתה צריך ללכת בכיוון שהיא כן מקבלת. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. אני לא יכול להכניס בכוח חסידות, להפך עוד יעשה מזה אובר, דוס. אני לא רוצה. אז אני צריך לעבור בחוכמה. לכל אדם אני צריך להגיע בגישה שיותר מתאימה לנשמה שלה. נכון? אז אותו דבר, שעל ידי שמחת השואבים, כן, מי זה השואבים? אלה שיודעים להעלות מכל מדרגה את הטוב. כלומר, לא חשוב איזו סיטואציה, אתם מכירים אנשים שיודעים לספר בדיחות או סיפורים? יש כאלה שהם מכוננים בזה. כלומר, לא קרה להם יותר ממה שקרה לך. אבל כשאתה שומע אותם מספרים את מה שקרה, אתה אומר, וואלה, למה לי זה לא קורה? אבל באמת, אם היית איתו, זה דברים שקורים גם לך. אבל הוא יודע להפוך את הכל לאיזה מין רעיון. כלומר, מכל דבר קטן הוא עושה חגיגה. הוא מספר לך בדיחה, זה מצחיק. אתה מספר בדיחה, זה יבש. אתה לא יודע לספר אותה. אתה ממהר, הוא נכנס לפרטים, יודע לעשות לך את זה יפה. ואותו דבר בכל דבר, גם בלימוד, גם ב... זה תכונה שהקדוש ברוך הוא, זה שורש נשמה, כן.
זה גם לימוד.
של מראה תורה דרך אגב. מראה תורה של התפארת, שהבחינה שם זה רוח. ולכן יש לזה אנשים. אז אתה צריך להבין שיש אנשים שהם שואבים מכל סיטואציה את הלשד, את המיץ.
זאת אומרת, יש להם כושר התבטאות...
לא, כושר
התבטאות,
לא, מראי מלשון מורים, והאבא של, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר שמדבר זבל הם יוציאו לך יעלו, זה הבניין, כלומר ממר הם יוציאו לך מתוק, אתה תספר לו חלום זוועתי, שאתה קמת ואתה בוכה, והוא במילה אחת יהפוך לך את החלום לוואו איזה כיף. מה? יפה, לא, בגלל שהוא רואה בתוך כל המנגנון רק את הנקודה הטובה, בעוד שרוב האנשים רואים את השחור. זה כאילו שאתה בעצם ליד ציור גדול עם נקודה לבנה, וכל הציור שחור. אז אתה בא ואנשים מתקדמים, אתה אומר למה אתה רואה בציור? רוב האנשים יגידו לך נקודה. עכשיו אם זה הפוך, אותו דבר. כל האופק של הציור לבן והנקודה שחורה. מה הם יראו? נקודה. ואנשים אחרים יגידו, אני רואה הכל לבן. עם נקודה, שאפילו הנקודה על מה היא? על הלבן. כלומר, אפילו מתחת לנקודה יש עוד לבן. אתם מבינים? זו צורה של ראייה. ותשימו לב בחיים שלכם, אתם ניגשים לכל הנושאים בחיים בצורה כזאת. תמיד. יש כאלה שיראו תמיד את החלק הלא טוב, ותמיד אנשים שיראו את החלק הטוב. ככה זה עם ישראל ביחס לאומות. עם ישראל רואה את כל הלבן. בוודאי. ואומות העולם רואות את הנקודות השחורות. ומחפשות כל הזמן את הכינים בראש.
זה עבודה, זה לא... יש כאלה שזה מעולה
בזמן. זה עבודה. בטח שזה עבודה. איך קורה לזה הרב קוק דרך אגב? אם כבר אמרת, אם את כיוונת לדעתו של הרב קוק. הוא קורא לזה עבודה גדולה ומקצוע גדול.
וואו, אז אני צריך לקרוא בספר תורה בלבן, לא?
יפה. מה זה אומר? לקרוא בין המילים. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות. כל הזמן שכתוב משהו, אתה קורא בין השורות. בין האותיות.
זה
כלומר, אתה מנסה להבין את התוכן הפנימי, לא רק את הסיפור שמספרים לך.
תורת הסוד עוד פעם.
זה נקרא תורת הסוד. אתם מבינים שהכל מוביל לאותה תורה? שהיא לא נגד הפשט. להפך. היא מוציאה מהפשט את כל האבנים היקרות שיש שם. ומי שלא לומד את זה, אז הוא יבש, הוא מתייבש. הוא מתייבש, פשוט מאוד מתייבש מהתורה הפשטית, הפשוטה הזאת. כן, רב, אני לא אזכיר את שמו, שהגעתי והתחלתי ללמוד איתו, הוא אמר לי, אני נשבע לך במשהו, התורה שלי התחילה להתייבש, מזל שהתחלת לגעת בדבר הזה. התחלתי להתייבש, הרגשתי שאני, זהו. אני כבר מתחיל להתייבש, לולב היבש פסול. תודה רבה שהכנסת, שהחדרת את המודעות הזאת. קודם כל זה רב שיש לו ענווה וצניעות ויכולת להכיר. אבל אם היה לו אגו, אז הוא היה סוגר הכל. להפך, זה יפוצו מעיינותיך חוצה ותמיד ברכות ותמיד לתת מקום לשני. לתת מקום, יש לו כוח התבטאות, תן לו. זה שהוא לא רוצה זה כבר משהו אחר, אבל תן לו להתבטא, תן לו להגיד את מה שיש לו לומר, אל תפחד. תלמד להכיל. ולכן אנחנו מסיימים, מגיעים לידי מדרגה להיות תמיד באולפן חדתין. מה זה אולפן חדתין? אולפן שמח. מה זה אולפן שמח? אולפן, מה זה אולפן בעברית? לימוד. אולפן פירושו לימוד. אולפן שמח, לימוד שמחה. כלומר, בכל דבר תלמד להוציא את השמחה. אם אתה מגלה את השמח שבכל דבר, אתה מגלה את המשיח. זה אותן אופיות של אותו דבר. כלומר, יש אנשים שיראו בדור שלנו רק זבל, ויש מי שיראו בדור שלנו את מלך המשיח. אם אתה מסוגל לראות את המשיח בכל דור, וזה מה שמבקשים מאיתנו חזל, בכל יום, צפה לו. אפילו אם הוא איחר לבוא, אחכה לו בכל יום שיבוא, אף על פי שיתמאמר.
ציירת לי את המשיח כחיים.
נכון. המשיח זה סגנון חיים לפני היותו בן אדם. כלומר, אם אתה מפתח סגנון חיים כזה, אתה כבר יכול להיות משיח בעולם שלך. כשהגדולים בישראל, הרבנים, הרבי, היה אומר שהמשיח פה. מה הוא היה אומר? הוא היה חי את זה כבר. אני לא מבין למה זה עדיין לא מגולה בעולם, זה מה שהוא אומר. אני מתפלא שאתם לא רואים. הוא פה, למה? כי אני חי אותו בכל רגע. כל החיים שלי אני רואה רק משיח. הבבא סאלי עליו השלום, היה לו נושא אחד כל החיים. משיח, גאולה. כל מי שלא היה עוסק בגאולה, לא יכול לדבר. תראו מה אומר הרב קוק, באורות, פרק ראשון של אורות התשובה. לא, לא, לא בזה. מה? יפה. מאיפה למדת את זה? מהאינטרנט? כן. כן.
זה לא
מלך דרכות,
תכף
זה סוכה. יפה. מעניין. עשה של סוכה. בתוך
הלכים דרכתף, תדעו שמי שהיה שואל עומד, היה עובר
אוף מעליו. נכון, נכון. למה? יש לו מה לאכול. למה מסכנים העופות? מה עשו להם? אתה בעלי חיים, למה לשרוף עופות? מה זה אומר?
מסע תיקון.
מה זה אומר? מה זה אומר?
כל המחשבות הרעות, היה מעלים.
למה? זה עופות זה מחשבות רעות?
לא.
כתוב שעופות זה מלאכים.
אחרי
השרת התקפשו שלא לשמוע את דברי תורה מפיים. אה? אחרי השרת, זה היה מה? היו קוראים אולי לשרפים. היו מלאך הפכו להיות כן? רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו, מסכת שבת, דף ל"ג. כל בן אדם שהיו מסתכלים עליו, היו עושים אותו גל של עצמות, מה זה אומר? מה היו מגלים בו? את העצמות. מי שלא מבין את זה, רוצח, מה זה? בטמן. צריך פה אתונת. יפה, כי הם לא הבינו מה זה מחריבים את עולמי. זאת אומרת, שאתם מגלים את העצמיות לפני הזמן, שובו למערתכם. יפה. זה יותר מדי חזק למי שנמצא בחוץ, אז זה הורס אותו, זה לא פה.
רביון, אבל זה עניין של הממשק.
שמה?
ממשק. גם הגילוי של העצמיות הוא לא בעדינות.
נכון. אני רואה שאת חוזרת על העניין הזה של העדינות, ואת צודקת.
המינון.
זה את צודקת. צריך לעשות את הדברים בעדינות הנדרשת. ומה זה בעדינות הנדרשת? בהשוואה למה שהדור יכול להכיל. כלומר, אם אני מסוגל להבין את הדור, כמו שכתוב חנוך לנער על פי דרכו, אפשר לתרגם חנוך לדור על פי מעלתו. ואם אני מאמין בדור שלי, שהוא דור של גאולה, אני צריך להתייחס אליו כאל בוגר, ולא כמו ילד קטן טיפש, שאני רק צריך להרביץ עליו מוסר ולהפחיד אותו כל היום. כי זה לא עובד כבר. אז כבד את דור הגאולה ודבר איתו ברמה הגאולית. תודה רבה על כל הלילה הזה.